אנחנו אוחזים בברייתא בדף כ"א עמוד ב', הברייתא השלישית של דיני אבל בתוך ג' ימים ראשונים. תנו רבנן, אבל ג' ימים הראשונים אינו הולך לבית האבל, מכאן ואילך הולך ואינו יושב במקום המנחמים, אלא במקום המתנחמים. זה לשונה של הברייתא, שכשהיא ממוקמת כאן במועד קטן, כ"א עמוד ב', ברצף של ברייתות, היא נראית כמו עוד אחד מאותם הלכות שהם דיני אבלות במהלך שלושת הימים הראשונים. וכבר עלתה כאן השאלה במהלך לימוד הברייתות הקודמות, ובכלל כסימן שאלה שמרחף מעל כל העמוד הזה, מה בין דיני אבלות של שלושה ימים לבין דיני אבלות של שבעה. כן, אבל כאן אני רוצה להפנות את תשומת הלב, כבר התחלנו בזה ממש בסוף השיעור הקודם, לברייתא נוספת שמובאת בגמרא בכ"ב ג', שהיא בכלל מעלה סימן שאלה גדול לגבי עצם הדין וטיבו והשתייכותו באמת למארג הזה של דיני שלושת הימים. כן, והכוונה לברייתא שם בשורה החמישית, תנו רבנן, אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו, שנייה יוצא ואינו יושב במקומו, שלישית יושב במקומו ואינו מדבר, רביעית הרי הוא ככל אדם. רבי יהודה אומר, לא צריכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו, שרי הכל נכנסים לביתו לנחמו, אלא שנייה אינו יוצא מפתח, הוא מזיז את הכל שבת, שנייה אינו יוצא מפתח ביתו, נקודה, שלישית יוצא ואינו יושב במקומו, רביעית יושב במקומו ואינו מדבר, חמישית הרי הוא ככל אדם. עכשיו כאן יש לנו שתי ברייתות, שבשתיהן אנחנו אוסרים על אבל הליכה למקום מסוים. בברייתא בכ"א עמוד ב' אנחנו אוסרים על האבל ללכת לבית אבל אחר, זה מה שמופיע באותה ברייתא. בוא נאמר את זה בצורה פשוטה, בבית האבל מתמקדים באבל על המת שעליו מתאבלים. כשאדם עובר לבית אבל אחר, הרי הוא עובר למסגרת שבה במוקד האבל עומד אדם אחר, עומד דמות אחרת. כן, וכאן מה הברייתא אומרת, אם ננסה להבין את הרציונל הפשוט שלה, שאם אנחנו בשלושת הימים הראשונים, שאנחנו כבר יודעים שלפי תפיסת הגמרא בבלי בהמשך בדף כ"ז שלושה ימים לבכי, אז כל עוד שאנחנו עסוקים בבכי על הנפטר, אתה חייב להישאר בתוך מסגרת הבכי על המת המסוים הזה, אתה לא יכול לעבור למקום שבו בוכים על אדם אחר. לעומת זאת, כאשר אתה עובר את הפאזה מהבכי להספד, שכאן אנחנו עוסקים בתקופה שכבר, שאדם בעצם עיכל את הידיעה, הידיעה כבר הפכה להיות ידיעה שהוא משלים עם קיום מאמר, עכשיו הוא עובר להתבוננות בדמותו של הנפטר, בלימוד מהדמות וכו', לא, הדבר הזה כבר לא מונע ממנו מלעבור לבית אבל אחר, אבל לא כתוב בברייתא בשום פנים באיזה שלבים בבית האבל האחר. לכאורה, אני גם הייתי מוסיף, לא, אני מסברה, הייתי, אני לא כתבתי את הברייתא, לא, כן. אז הייתי אומר, בוא נראה גם איפה נמצאים שם. האם שם נמצאים בבכי, אולי, מה אתה הולך לשם? ובוא נבדוק, האם אתם באותו שלב, בשלב אחר, אבל הברייתא לגמרי מתעלמת. בעצם מה שהברייתא אומרת, בלי להתעניין, או בלי לומר שזה קשור בשאלה, מה קורה בבית האבל האחר, כשאתה נמצא בשלב הבכי, אתה חייב להישאר במקום הזה ולא ללכת לבית אבל אחר. כשאתה נמצא בשלב ההספד, אתה יכול ללכת וכבר להכניס לעולמך, הייתי אומר, גם אבל נוסף, אבלים נוספים, אבל אתה חייב עדיין לשמור על הפוזה שלך, סליחה, על התפקיד שלך או מעמד שלך, כאדם שהוא כרגע מתאבל, ומילא כבתור אדם שיושב במקום המתנחמים. כלומר, אתה יכול להתאבל יחד עם האחרים, אתה לא מקבל את המעבר לשורה שמנו מנחמים. וככה הייתי אומר, הברייתא הזאת היא ברייתא ש... כן, עקיבא, סליחה, אתה רוצה להעיר?
לא, יכול להיות שאם אתה הולך לשבת עם המתנחמים, במיוחד אצל אלה שאומרים שעיקר העניין הוא שיש את סדרי הניחום הציבוריים, שאז אתה משתתף בהם עוד פעם, אז יכול להיות שזה כבר לא כמו שאתה מציג את זה. כאילו, שעיקר הוא שאתה הולך להתנחם.
אני מקבל, אתה רומז פה.
במיוחד אם יש עוד אבל בעיר, אז כולם ילכו לנחם את ה...
את השני.
את המת החדש, לטפל במשפחתו, ואתה תישאר לבד בביתך, אם תלך שם, תשב עצמם ולחמים, אתה תתנחם.
ולכן יש טעם שאתה תלך לבית האבל האחר, לא רק כדי לצמצם כוחות. בסדר גמור. בכל מקרה, הברייתא הזאת, בהקשר של הגימל ימים, גם אותה אפשר לקרוא אותה בקלות, שאנחנו נמצאים רק בדף כ"א עמוד ב', לקרוא אותה בקלות על הרצף של מה שנאמר עד כאן בברייתות הקודמות. אני רוצה להזכיר את הכיוון שהתחיל להתפתח פה, שהדינים של שלושה ימים הם לא ניהוגי אבלות, הם לא מבע של אבלות. כלומר, זה לא, הייתי אומר בהקשר הזה, זה לא שאי ההליכה לבית האבל, שאי יציאה מהבית או משהו מהסוג הזה, הוא מביע את אבלותך. ככה, לא, זה לא ככה. אלא זה ספציפית קשור בכך ששלושת הימים הראשונים, שלושת ימי הבכי, וגם יש מקום לומר, וכן כך פירש אחד מגדולי הראשונים, הרייבד, שבעצם האיסור ביסודו של דבר הוא הליכה לבית אבל אחר. משום שכמו שאין מרווין שמחה בשמחה, אם ניקח משל הלכתי, שאומר שמחות שונות, יש בהן חוויות שונות, ולא נכון לערבב אותם יחד, זה יוצא איזה מיקס כזה מוזר, כן? כלומר, אם יש לנו שמחת רגל, שיש לה אופי מסוים, ויש שמחת נישואים שיש לה אופי אחר, לא טוב לערבב אותם יחד. פה בעצם מה שאני אמר, לא טוב לערבב את האבלות שלך עם אבלות אחרת. כלומר, כל עוד שאתה בשלב הבכי, אתה צריך להתרכז באותו שלב. דיברנו בפעם קודמת, זה אולי דברים שהם צריכים לא להשיח את דעתך, אתה צריך להתרכז, אבל זה לא שהיא היציאה מהבית, איזה ג'סטה שמראה איזה אבל, כן? העניין הוא כשמצרפים את הברייתא בכף א', כאן מעלה מתעוררת שאלה, א', האם לצרף אותם, וב', במידה ומצרפים אותם, האם זה מטלטל את ההבנה שהייתה עד כה במסגרת ההקשר הצער של הגמרא בכף א', כן? ואת זה אפשר לראות מאוד בולט ברמב"ם, שבהלכות אבל צירף אותם יחד, הביא אותם, נמצא בדף, אני רוצה לראות, הביא אותם בפרק זין מלכות אבלות. בואו נאמר משהו על המיקום. הרמב"ם את ההלכות של אבל, של שבעה, מביא בפרק ה'. כן, כל מי שמחזיק רמב"ם לפניו יכול לראות שפרק ה' זה הפרק שבו הרמב״ם כותב אילו דברים שאבל אסור בהם ביום ראשון מן התורה או בשאר ימים מדבריהם, וכל ההלכות שמופיעות פה בפרק ה' הם מהלכות של שיבה. כבר עסקנו בשיעור הקודם בדין של איסור עשיית מלאכה, שהיא הברייתא הקודמת, והרמב״ם מביא אותה באיסורי שיבה. אבל הרמב״ם, איפה הוא מביא את הברייתא שלנו? הוא מביא אותה בפרק זין, שהוא פרק שבכלל לא עוסק בדיני שיבה. פרק ה' עוסק בדיני שיבה, פרק ו' עוסק בדיני שלושים. ובואו נראה במה עוסק פרק זין. בואו קודם כל נראה את ההקשר, אחרי זה גם נראה את הניסוח של ההלכה ברמב"ם. ראשית, ההקשר של פרק זין הוא הלכות אבלות שיכולים לגלוש מעבר ל-30 אפילו. ככה למשל, הרמב"ם פותח את הפרק בדיני שמועה קרובה ושמועה רחוקה. כבר למדנו כאן, שמועה קרובה היא בתוך 30 יום, שמועה רחוקה היא לאחר 30 יום. אבל אני קורא קצת את תחילת הפרק, מי שבא לו שמועה שמת לו קרוב, אם בתוך 30 יום הגיע שמועה, אפילו יום 30 עצמו, איזה שמועה קרובה, דילקתי קצת, כן, כותב הרמב"ם, ומי הגיע לו שמועה אחר ה-30, פה אני ביצה כבר בחטיבות זמן, שהן יכולות להיות בתוך ה-30 אפילו לאחריהן. הרי זו שמועה רחוקה, והיא נוהגת אלה יום אחד, והיא לא קורע, ובא לך בית, הוא נכנס לדיני מקצת היום כחולו, בא לך ג' הוא עוסק עדיין בדיני שמועה קרובה ורחוקה, והלכה ד' הרמב״ם נכנס לברייתא הבאה שעוד לא למדנו אותה, אז אנחנו צריכים עוד ללמוד את זה, והכוונה לא הברייתא הבאה, הברייתא של אחריה, הברייתא חמישית. זו הברייתא של גדול הבית, אם אדם מתחיל לשבת שבעה שלו עם בני ביתו, עם המתאבלים האחרים, הוא מצטרף אליהם, איך עושים את זה? או אם אני מצרף את זה עכשיו בשמוע קרובה רחוקה, אני יכול לומר כך. בפרק ה' וו' הוא פורס את דיני השבעה והשלושים, וכאן בפרק ז' במה הרמב"ם עוסק, בחטיבת הלכות שהן מתארות איך מונים אותם את השבעה והשלושים. אי, אם אתה בשבועה קרובה או רחוקה, אתה מונה שבעה או שלושים, לא מונה. איך מונים לאדם ש... ופה לא נמצא בדינים עצמם של הניוגי השבעה והשלושים, כמו שהוא נמצא בחטיבת הלכות שעוסקת במניין שלהם, מתי מתחילים למנות וכמה מונים. ואז הוא בהלכה ה' בוחר להביא את הברייתא שלנו, בתוך פרק זי, עמוק בתוך הפרק. והוא כותב כך, אבל בשלושה ימים הראשונים, עכשיו תקשיבו טוב לניסוח שלו גם מול לשון הגמרא, אינו הולך אפילו לבית אבל אחר. אז מה כבר למדנו מלשון התוספת של המילה אפילו? שזה לא איסור הליכה לבית אבל, וזה אפילו לבית אבל, ובלשון אחרת, ברור שלמקום אחר לא עולה על הדעת. או אני אומר את זה בצורה פשוטה, יש דיון בשולחן ערוך, בסימן שעוסק בברייתא שלנו, בשין צדי ג', למה שלא ילך אדם לבית אבל אחר? זו מצווה, ולא פטור ממצוות. מה, יש מצווה לנחם אבלים? וזה כבר מופיע בבית יוסף, זה מופיע גם בשולחן ערוך, שמצוות חסד, שבהם אדם, שהן מצוות שאין להם שיעור, אין להם הגדרה, אז זהו, פטור, אם זה מתנגש עם האבלות שלו. אבל ביסודו של דבר, היה מקום לחשוב שגם שלבית אבל כן יהיה מותר ללכת, כי עוד זה יש מצווה. אז זה הרמב"ם מוסיף מילה אחת, שהיא אומרת אפילו לבית אבל, ברור, סתם ככה לצאת מהבית, ברור שלא. ואז הוא מוסיף ואומר, מכאן ואילך הולך, ונוהג שהיו כל הנחמים, אלא במקום המתנחמים, ולא יצא למקום אחר מפתח ביתו כל שבת הראשונה, שזה הברייתא ו... בחב ג', אז הוא מדביק את הברייתא בחב ג', יחד עם הברייתא בחף א', וכאן גם למדנו, גם מילה אחת שהרמב״ם מוסיף, על איך הרמב״ם מפרש את המילה שבת, זה הוזכר ממש בסוף השיעור האחרון, ונחזור לזה היום יותר בפירוט, האם שבת הכוונה שבוע, האם שבת הכוונה שבת, שבת קודש, בלשון הרמב״ן, שבת ממש, או כמו שהחבדניקים אומרים, ממש. אוקיי? האם זה שבת ממש? אבל מה שלא היה הדבר, היות והרמב"ם כותב את הביטוי כל שבת הראשונה, מסתבר שהכוונה זה השבוע. כן? וככה מהירים פה הנושא הכלים. לא מסתבר להגיד על יום שבת הוא כל שבת, כן? מסתבר שהוא מדבר פה על כל השבוע הראשון. ומה שאנחנו שומעים פה שוב מצירוף ההלכות, שתי הברייתות יחד ומלשון הרמב"ם, שהרמב"ם סובר שזה בכלל לא דין מיוחד של שלושה ימים, אני ביסודו של דבר, מה מתואר פה? איסור יציאה של אבל מביתו. והאיסור הזה הוא כל שבעה, כלומר בדיוק אותו מהלך שהוא עשה לברייתא של מלאכה, שאומנם ראינו בשיעור הקודם, שרוב הראשונים עושים את המהלך הזה, כן? למעט הרשב"ם, בתוספות. אז כאן הרמב״ם בעצם בצירוף הברייתא בכף א' והברייתא בכף ג', הרמב״ם בעצם עושה אותו מהלך, שאיסור יציאה מהבית שלדעתו נמצא בשתי הברייתות. אותו איסור יציאה מהבית הוא כל שבעה. וכמו שבברייתא של מלאכה, שלושת הימים, איך מתוארים ביסודו של דבר לפי הרמב״ם, זה ההתר למי שאין לו מה לאכול. דיברנו על זה, הרי לא לעשות מלאכה. אם אתה עני בזמנם, שאנשים היו חיים מהשכר היומי, זה להיות רעב. אז גם כאן, מה שנראה ששלושת הימים זה במסגרת איסור היציאה מהבית, כדי ללכת לבית אבל, אז יש לך היתר אחרי שלושה ימים, שיכול להיות שהרקע הוא דברי עקיבא, כי כולם הולכו לבית אבל האחר, יכול להיות שזה הרקע, אולי הרקע הוא השאלה שעולה כמו בית יוסף, למה שלא ילך לבית אבל אחר? אולי מה שמניע ללכת לבית אבל האחר זו מצווה? כן? אז מה שלא יהיה, ההסבר למניע, מה שוודאי עולה מדברי הרמב״ם, זה שלא מדובר פה בהלכה, ביסודו של דבר, שהיא שייכת לאותו חטיבה של שלושה ימים, שיש להם מבע אחר מישיבה, כן? זה בכלל לא כך. ביסודו של דבר, מה שמתואר בברייתא הזאת, של דעת הרמב״ם, זה הבסיס שלה, שהוא איסור יציאה מהבית, הוא לא איסור של שלושה ימים, הוא איסור של פרק זמן יותר ארוך. כבר במשפט שעצרנו בו, כל שבת הראשונה, אם הוא מתפרש כשיבה, אז הוא איסור שיבה, לכאורה, כן? אני אומר לכאורה, כי מיד אני איילת את זה. שלושת הימים, הם מסגרת היתרים. כלומר, זה לא שיש פה, לפי תפיסת הרמה, ממש כמו הברייתא הקודמת, דינים של שיבה, דינים של שלושים. ככה פתחתי את הסוגיה. ואני בטוח שיש לשונים שככה קוראים את זה, כן? יש דינים ששייכים לזה, לא, למה זה לא ככה? הרוב הדינים, כולל הדינים האלה, ביסודו של דבר עם דיני שבעה, ובשלושת הימים השונים, אחרי זה יש היתר מיוחד לדמויות מיוחדות, בנסיבות מיוחדות. ככה זה מתואר, אבל כאמור, הוא מביא את זה בפרק ז', והסיבה הפשוטה להמשך הברייתא. שנייה יוצא ואינו יושב ממקומו. דיינו, בשבת השנייה, שהוא השבוע השני לפי הרמב״ם, כבר מותר לצאת מן הבית. אז איסור יציאה מן הבית, נכון לומר שהוא מה? הוא אכן שבוע. אבל למה זה מובא בפרק ז', לא בפרק ה', כך? בגלל שהאיסור הזה לא נגמר בשבעה. האיסור הזה יש לו אדוות, גלים, שממשיכים לפעול בעקבות האיסור הראשוני והיסודי, וזה כאמור חטיבת זמן שנראית קרובה ל-30. מדוע? כי היא נמשכת שלושה שבועות, אבל היא לא 30, וכך הוא ממשיך. שנייה יוצא ואינו יושב במקומו, שלישית יושב במקומו ואינו מדבר כדרכו, בוא נחזור אינו מדבר על זה בהמשך, אינו מדבר כדרכו, רביעית הרי הוא ככל אדם. אז האיסור הזה לא נכון להביא אותו בפרק ה', משום שהוא לא איסור שיבה. מצד שני הוא גם לא נכון לפרק ו', כי הוא לא 30. מה שאנחנו מגלים זה שיש לנו כאן הלכה שתופסת באבל, שיש לה חטיבות זמן עצמאיות, היא מהווה סוג של מושג הלכתי עצמאי לגמרי, שמדבר בשבועות. הוא מדבר על השבוע הראשון, על השבוע השני ועל השבוע השלישי. בואו קצת נדייק יותר. היות וכתוב אינו יושב במקומו, יושב במקומו, ראשונים כולם תמימי דעים שמה שעומד כאן על הפרק זה לא יציאה מהשבוע השני, זה לא יציאה מהבית, מותר לצאת, אלא איפה יש לאדם מקום, באוטובוס, בחנות, איפה, כן? וכאן רמצומי דעים ראשונים שכוונה לבית הכנסת, יציאה לבית הכנסת, ובעצם מה שנאמר כאן, ששאלת הישיבה של האדם, אני אומר מיד, מה בעצם המחנה המשותף הפשוט והברור בין בית הכנסת לבין בית האבל? ובעיקר על מה חושבים בבית הכנסת, זה שאלו מהווים באופן מובהק מקומות שהם לא רק נועדו לקיים מצוות, אלא הם מתקיימות בציבור. ממש עקיבא אמר קודם, זה דברי אלוקים חיים, במובן, בית האבל לא יושב לבד, כולם באים לשם, כולם יושבים שם. המקום שאתה יושב, הוא מתאר את מקומך בתוך החברה. ואותו דבר נכון גם בבית כנסת. אתה יושב במזרח, אתה יושב מקדימה, אתה יושב מאחורה, המקום הקבוע שלך, איפה אתה נמצא, כן, פה מי אתה, מה אתה, זה מתאר את מקומך בתוך החברה. בעצם מה שמתואר פה, שהאבל נדחה מהחברה, במידה מסוימת. כבר עלה פה במהלך הלימוד בסוגיה בי"ד-ט"ו, הדמיון החלקי במנודה לבין אבל. הנידוי של האבל שמתואר כאן, הוא שראשית הוא לא יוצא מהבית בכלל, בעצם הוא לא בא בחברת אנשים, הוא נאמר את זה בצורה אחרת. אם הוא יושב בבית כל הזמן, אז באים אליו לנחם, המפגש עם האנשים הוא מפגש ברור באיזה קונטקסט, באיזה הקשר, שלווה לו מתנחמים. זה המפגש שלו עם הציבור. כשהוא יוצא מהבית, הרי הוא מאבד במידה מסוימת את זהותו כאבל, הוא נטמע בתוך, נראה את זה, אני לא יודע אם מספיק את זה היום, אבל בברייתא הבאה בכ"ף א', מדובר על איסור שאלת שלום. ואחד מהדברים שהסוגיה דן הזה, מה קורה? הם אומרים שלום לאבל, ואף אחד לא יודע שהוא אבל, כי זה שפנה אליו בתמימות, שאל אותו, מה שלומך? כן, אמר לו, שלום עליכם, כן? איך הוא מגיב, ואין זה תולי באיזה ימים זה וכו', כן? אבל השילוט בבית, אם הוא לא מנודע מהחברה, וכבר עסקנו בזה בסוגיה של נידוי, החברה מנסה לחבק אותו, אבל היא מחבקת אותו ממקומו כאבל. כשהוא בשבוע השני כבר יצא מהבית, כבר גם מותר לו לעשות מלאכה, כן, אז הוא כבר פועל, ועדיין לבית הכנסת הוא עדיין לא חזר למקום הקודם שלו, עדיין הוא עדיין מיוחד, הוא עדיין נמצא שם בצורה יוצאי דופן, הוא לא יושב במקום שלו, יד כולם עדיין רואים שהוא לא נרפא, בשלישית הוא כבר יושב במקום שלו, ופה יש שאלה גדולה מאוד, מה זה אינו מדבר על זה שבברייתא, למה הכוונה? למה הכוונה שלא יכול לדבר? הוא צריך לשתוק? למה הכוונה? מה אתה אומר, הנבי, אתה צוחק?
לא, אני צוחק על זה שלא מדבר.
שהוא לא מדבר, בבית כנסת לא מדברים, כן? אז זה בדויק ברמה, אני לא מדבר כדרכו, אבל אפשר... נכון, בטוח יש קשר, אבל אינו מדבר, כמו, הוא עדיין לא עומד לפני קהל.
כן,
טוב, אז היות והערת, בסדר? אז שימו לב שבברייתא כתוב אינו מדבר. הרמב"ם מוסיף מילה אחת, אינו מדבר כדרכו. עכשיו, הרב טוקצ'ינסקי בגשר החיים, יש לו דיון מאוד יסודי באיסור הזה לדבר, כן? והוא כותב שם, אני מקריא. כן. ועמדתי משתאה, כך הוא כותב, זה בעמוד ריש חפי. על מה, על עדה אמרו מועד קטן חף ג' שבוע שני יוצא מביתו ואינו יושב מקום ואינו מדבר. מה ביאור ואינו מדבר? הלא מצינו שיהיה אסור בשאר דיבורים. והנה ברמב״ם כתב ואינו מדבר כדרכו. ואמרתי לראשונה אפשר שכוונת הרמב״ם גם כאן בפרק ז' כי דבריו לאש לא ירבה בדברים. מה שעקיבא אמר, כבר למדנו פה שהרמב״ם חשב שאיסור שאלת שלום זה שאסור לדבר. צריך לשתוק. אולם ניכר ונראה, אומר הרב טוקצ'ינסקי, שיש כאן שני דינים מיוחדים. בפרק דן איסור להרבות דברים בקל וחומר מאיסור שאלת שלום. אילו בפרק זין, העתיק דין הברייתא ואינו מדבר, הוא פרשו שלא מדבר כדרכו. זה טוען שזה דין אחר. ומצאתי בפירוש תלמיד רבן יוחנן מפריז על מועד קטן, בתחילה אמר שלישית יושב במקומו ואינו מדבר כדרכו אלא יושב ודומם, ואחר כך מסיים, הלכך שלישית יושב במקומו ואינו מדבר בקהל. והמובן שגם באמרו תחילה יושב ודומם, אינו רוצה לומר לגמרי, אלא אינו מדבר כדרכו עם הקהל. אני לא יודע אם הכוונה שהוא לא יכול להעביר שיחה בבית הכנסת. גם זה מעמד חברתי. אתה עומד לפני אנשים, כנראה יש לך מה להגיד, קמים לכבודך כשאני נכנס לחדר, מה קרה לך קודם? לא, בסדר, כאילו... אתה עבל, זה כמו להוריד דרגות קצת, כן? כאילו אתה, דיברנו על הרדת התפילים, אתה לא מדבר לפני הקהל, כן? אולי אין לך כאלה דברים חכמים להגיד להם עכשיו, כן? כי אולי אתה, אבל אתה לא מדבר, הוא כותב, האם זאת הכוונה? הוא ממשיך, וידידי הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, הראה לי שגם רש"י שאל הריף פרש, יושב ודומם ואינו מדבר ברבים כמנהגו. ונראה לפי עניות דעתי שמכאן נראה שאסור להרבות דברים לחוד ואינו מדבר ברבים לחוד. זה שני דינים שונים. כך הוא כותב. יש דין אחד של הרמב״ם בבית האבל לא מדברים בשיבה, ויש דין שני לא מדברים ברבים. אני אומר את זה בצורה אחרת. שבעצם כל מה שההלכה הזאת עוסקת במובן יסודי, ומי שהדגיש את זה יותר מכל זה הרייבד שחולק על הרמב״ם. לא הרייבד על הרמב״ם, הרייבד שמובא במאירי. שבעצם מה שהמחנה המשותף של ההלכות האלה, הם שהן מדברות על מקום של האבל במקומות ציבוריים. בבית כנסת, בוא נדבר רגע לא מדבר, בנוסף לזה שהוא מקום תפילה, בנוסף לזה שהוא מקום של קיום מצוות, הוא גם מסגרת חברתית, סוציולוגית, מובהקת, למותר להסביר את הדברים, אני חושב שכולם מבינים על מה מדובר, בטח מי שלא מתפלל רק בשטיבלך, אלא מתפלל בקהילה, אוקיי? Okay? הדיבורים אחרי התפילה, כל ההתנהלות החברתית שמסתובבת שם, כן? בעצם מה שנאמר פה זה שההלכות האלה עוסקות במקומו של האבל בחברה. מה שאנחנו רואים לפחות במושגי היסוד של הברייתא. נראה בהמשך הלימוד שעם הזמן עזבו את המושגים המיוחדים האלה ועברו למסגרת המוכרת של שבעה ושלושים. והכוונה שבברייתא רואים שזה מסגרת שהיא לא של שבעה ולא של שלושים. כלומר יש פה בעצם מערכת מושגית עצמאית.
ואיך זה ייתכן, כאילו, המסגרת הבינונית הזאת. אני זוכר שאחד מהדברים שכשאני,
כן, אני שומע.
כתלמיד צעיר ב-YU, שהיה מתפלא של הרשל שפטר, שהיה מתנהג בכל מיני שיטות ישיבתיות.
כן.
לא היה... כאילו כשהיה בחירה בין שיטות בריסק, אבל לגבי אבלות בספירת העומר, אז הוא ציטט את הגרא על, על יורדיה, שיש רק שלושה צורי אבלות, של שבע ימים, שלושים יום בן חודש, ואין יוצא מהכלל, לכן מבחינתו, זה הסיבה למה ש... נגיד גילוח בספירת העומר, היה בקטגוריה של בית חודש. אחרי ש... אז שוב אני חוזר לשאלה, אז איך ייתכן איזשהו מצב ביניים כזה?
מי אמר לך? אז אני אגיד לך שני דברים, בסדר? אני אכבד. קודם כל מי אמר שהרב שכטר אמר דברים מדויקים, בסדר? אני לא... לא, הדבר השני שאני כן אגיד לך כבר, הוא שביסודו של דבר הקטגוריה הזאת עם הזמן נעלמה. כלומר, אני כבר עושה fast forward חזק, כן? ואתה שאלת. בסופו של דבר, כשאני בא לשולחן ערוך, ואני רואה מה נשאר מהברייתא בחף ג', הדבר העיקרי שנשאר זה שינוי המקום בבית הכנסת. וכשאני מסתכל ברמה בשולחן ערוך, אני רואה שהרמה כותב על כל הקרובים זה 30 יום, ועל אביב ועל אמו זה י"ב חודש, הדין הזה. ומילים אחרות, מה בעצם היה פה? תהליך של העברה של, ה... של... של האיסור, שהוא באופן בולט במושגים של הברייתות, הוא איסור עצמאי, מסגרות זמן עצמאיות לגמרי, שמדברות בחטיבות של שבועות. דיינו, אנחנו חווים כאילו את מקומנו בחברה והמסגרת שבועית. השבוע אני פה, השבוע אני פה. כמו הוא מדבר בחטיבות זמן אחרות. באמת בגלל הייחוד של חטיבות, של החטיבות האלה. ועם הזמן צמצמו אותם לתוך העולם הרגיל של המושגים של אבלות. יש גם דבר דומה באיסור שאלת שלום. עד שאורחים ממה שכתוב בסוגיה בחפה לפעמוד ב', עם כל הפרטים שיש שם, עד השולחן ארוך, זה הפך להיות 7-30 י' ב' חודש, תלוי אם אתה לביא ואלימו וכו'. בסופו של דבר, מה שהרב שכטר אמר, משקף נאמנה את עולם המושגים של השולחן ארוך, ולא את עולם המושגים של הרמב״ם, ולא את עולם המושגים של הגמרא. עולם המושגים של הגמרא אומר, בצורה מאוד ברורה, אני בעצם, אני נפלט מהחברה, שבא, ובא, והתהליך, של השבועות האלה הוא החזרה לתוך החברה, כשבשבוע הראשון החברה באה אליי ומנחמת, אסור לצאת מהבית. בשבוע השני אני כבר יכול לצאת מהבית, אבל אני עוד לא חוזר למקום הקודם שלי. בשבוע השלישי אני חוזר למקום הקודם, אבל עדיין אני חוזר וקצת עדיין עם פנים נפולות. אני עדיין לא חזרתי לאותו מקום, אני לא אדבר לפני הקהל, או אני לא אדבר, כן, איך שלא תפרצו את אינו מדבר הזה, כן? לא רציתי דיון אחר יותר משמעותי מהדיון הזה של הרב טוקצ'ינסקי. ורק בשבוע הרביעי אני חוזר. הוא, לא, הוא מדבר, עכשיו, יכול להיות שהמעבר לשבועות הוא כי הוא מדבר על הדרגה. כאילו, כשאתה חושב על שבעה, שלושים, אין שם הדרגה, יש שבעה ושלושים. וכאן זה שבוע, ועוד שבוע. ואתה רואה זה מאוד יפה ברב יהודה. שרב יהודה חולק ואומר, מה אתה מדבר איתי על השבוע הראשון? הרי הוא בכל מקרה בבית. אז הוא ממשיך לדבר בשפת השבועות. הכי קרוב לשלושים זה רב יהודה, שאומר השבת החמישית. רק שלא פוסקים כמו רב יהודה, כולל, אני אגיד לכם שאלה נוספת, שמופיעה פה במאירי, איך סופרים שבוע? האם שבוע הכוונה שבעה, כמו שאני פירשתי עד עכשיו, והאם סופרים שבוע באיזה אופן? עד השבת. ואז אני אומר, בעצם, מדי שבת יהודי הולך לבית כנסת, אני עושה שבת ראשונה, שבת שנייה, שבת שלישית, האם ככה אני מדבר? אז זה ודאי מסגרת זמן שונה לגמרי. בוא נאמר את זה בצורה הבאה. הרמב״ם שתיארתי עד כה, כן, הרמב״ם שתיארתי עד כה אמר, זה שבעה ועוד שבוע ועוד שבוע. וכשאתה קורא בצורה ההיא, זה אומר, השבת הראשונה, השבת, אבל לא שבת כשבת ממש, כן, אלא עד השבת הראשונה, כל השבוע ממנו, כלומר, אני, עד בכלל, אתה מדבר מסגרות זמן שגם לא מחוברות לשבעה בכלל, כן?
בשבעה אנחנו
כבר
דנו בשאלה הזאת, אם אולי
שבעה
זה שבוע.
נכון.
ואולי לפעמים פחות
משבוע
ימים יכול להיות
שבעה. אתה צודק. שמי שוודאי קרא את הדברים, את כל חיים.
אני יכול להציע שאולי מדבר זה
לשום
של
הנקה. שזה דומה מאוד לדבר לפני קהל. כאילו מה שרב שלמה זמן ורב טוקצ'ינסקי אומרים. זה לעמוד לפני קהל. זה, אני אומר, זה מעמד, זה לא לעמוד על במה, אנשים מקשיבים, כן? זה, זה, זה מעמד חברתי ש... זה לא ראוי בימים האלה. אולי, אני לא יודע, מישהו פוסק ככה, לא חלה מייסן. אני יודע שראש אישי ואורף קהילה אומרים לו עכשיו קצת לא לדבר. כאילו מישהו אחר, אני לא יודע. אבל, אני חושב שכל, שהדברים מובנים, כן? עכשיו, מי שוודאי קרא את זה כך, זה הרייבד, שהרייבד אומר שבכלל מותר לצאת מהבית לעבל. הוא לא מכיר את האיסור הזה, כותב הרייבד, אני מביא את זה מהמאירי, ומגדולי המפרשים פרשו, שכל, זה לא בדף, אני מצאתי את זה אחרי שהשלחתי את הדף, שהמאירי בדף חף ג' כותב את זה, והוא גם מביא את זה בדף חף א', יותר בקיצור, אחרי אני קורא בדף חף ג', ומגדולי המפרשים פרשו שכל שבת האמור בסוגיה הזו פירושו שבת ממש. זה מצוטט על ידי המוני ראשונים. הראש בסימן מנווה והרמב״ן בתורת האדם. אבל היחיד שאומר במפורש, אני ראיתי, שהאיסור הוא רק בשבת. מהראש נראה שהרייבד חושב שהאיסור הוא אפילו בשבת. כלומר, שלא יעלה על דעתך שבשבת, בתוך השבעה, הוא כן יצא מהבית. אבל התאומה אומר המאירי, וכתבו, כך הוא מצטט מהרייבד, שלא נאסרה יציאה זו אלא בשבת, אבל ימי החול רשאי לצאת. ואף על פי שאמרו למטה אבל כל שלושה ימים הראשונים אינו הולך לבית אבל אחר, ומשמע כל שכן לעניין אחר, ואחר השלושה הולך לבית אבל אבל לא למקום אחר, שזה בול מה שהרמב״ם אמר, אפילו לבית אבל, כותב הרייבד, שמה הליכתו לבית אבל חמורה יותר מפני שמראה עצמו כמנוחם ופורק עול לאבלו ומתעסק לשל אחרים. ובעצם הרייבד חולק בכלל על כל הרעיון שיש איסור לצאת מהבית. הוא אומר את זה בצורה פשוטה, כל מי שהולך לבית כנסת יודע שכל מה שתיארתי על המעמד והמקום והכיסא והדרושו של הרב וזה, זה הכל קורה, הכל קורה בשבת. בית כנסת באמצע השבוע, הממד הסוציולוגי חברתי שבו הוא יחסית מנוטרל. הקהילה שלכם כל דוידי פועלת ביום שני שלישי רק בשבת, לא צריך להסביר את זה.
זה לא קהילה.
אני יכול להגיד שאני מדבר על קהילות שאנשים שבהם עובדים, בסדר? אני לא מדבר על הקהילות האחרות. אפי מה שאני יודע, אחוז האנשים שבאים באמצע השבוע לבית כנסת הוא במקרה הטוב עד 20%. זה הנורמה, אני לא יודע מה אחרים עושים, לא שואל, הולכים לבתיקים, לא יודע, פעלים ברכבת, פעלים בעבודה, פעלים באוטובוס למונסי, לא יודע. אבל הבית כנסת בבוקר נראה אחרת, הוא לא מלא, יש כמה מניינים, יש הרבה מקום לשבת, אף רב לא יקום באמצע השבוע להעביר דרשה בבית כנסת, זה לא, כולם יברחו לו, בשבע אצלנו לא משנה איפה החזן, כולם הולכים, חוץ מהרב ועוד כמה מורים בטלנים כמוני, לא, כולם הולכים. כאילו זה לא, אבל הרייבד מבטא את זה, כאילו הרייבד אומר, הבעיה היא לא לצאת מהבית, הבעיה היא להיות בבית כנסת בשבת, זאת הבעיה, כי יש שם התנהלות שהאבל לא מתאים לו להיות שם, זה דעת הרייבד.
אבל מה זה מכיוון הפוך? כאילו שבת אין נגיע אבלות, נכון, זה לא מחכיר אותו מהאבלות,
אז כאן אתה מעיר הערה טובה שצריך לחשוב על השבת, בוא כרגע רק נהיה ברייבד, הרייבד אומר, דווקא בשבת לא ילך לבית כנסת, אבל מה עם אמצע השבוע? משמע, אני רואה צורה הבאה, בית כנסת באמצע השבוע נראה, מתואר על ידי הרייבד כמשהו פונקציונלי. אתה בא, מתפלל, הולך. זה, בשבת, בית הכנסת יש לו תפקודים נוספים, וכאן, אני נקריא מהרמב״ן מהמשך, דווקא יש שאומרים, באדרב, הלך לבית כנסת, ושם ינחמו אותך בשבת, כן? אבל הרייבד קורא את הברייתא, אני רוצה כרגע לגעת בשתי המחלוקות של הרמב״ם והרייבד, בסדר? מחלוקת ראשונה, שהרמב״ם מפרש שבת שבוע, והרייבד מפרש שבת קודש, שבת ממש. עכשיו, אני אומר, הדעה רווחת בראשונים שמצטטים את הרייבדו, שהרייבד אומר, כל השבוע כולל שבת, שלא תחשוב שבשבת מותר כי אין אבילות בשבת. לעומת זאת, המאירי מצטט את הרייבד אחרת לגמרי. דווקא בשבת לא תלך לבית כנסת, דווקא בשבת לא תלך, כלומר, בית אבל גם, צריך במיוחד להגיד, אל תלך לשם. אבל לצאת מהבית, ללכת ברחוב, בבקשה, אתה רוצה ללכת למכולת? תלך למכולת, אף אחד לא אסר עליך שום דבר כזה, כן? זאת דעת הרייבד, כלומר, יש משהו מיוחד במקומות האלה. עכשיו, כן, בבקשה.
דווקא לפי מה שאומר חיים, באמת אפשר להסביר את רייבד כשיטתו. רייבד שאומר שהבעיה היא שאם אתה עובד לבית אבל, זה כאילו אתה פורק את אבלותך, אז אם בשבת אסור ברבים לנהוג אבלות, אם אתה יוצא לבית כנסת, אתה פורק את אבלותך.
יפה.
שאין כן בחור.
בהחלט. עכשיו, מה יש למאירי לומר על דברי הרייבד? רק, ואין הדברים נראים, ככה מאירי כותב. זאת אומרת, זו דעת יחיד, כלומר, הדעה הרווחת שנמצאת ובספרות הראשונים היא שהאבל לא יוצא מביתו כל שבעה. הנה יש דיון, זה אם הוא יכול לצאת לבית כנסת. בין היתר הדחף או הדיון המיוחד בבית כנסת הוא קשור בשני דברים פשוטים. ראשית, אותו, הצורך שלו להתפלל ולומר קדיש, כלומר הוא חייב מניין. אבל זה נמצא בדיונים, כאילו הוא שלך לבית כנסת כי הוא חייב להתפלל.
זה רק באחרונים?
לא רק באחרונים, זה גם בראשונים. על הקדיש? כן, אני חושב, מיד אני אפרוס את זה, בסדר? והדבר השני, שאולי יכול להיות ברקע, הוא כי יש מצווה. כלומר, אני חוזר אותם, אבל לא פתור עם מצוות. אם יש מצווה שצריך לקיים אותה בציבור, אז בוא רגע את הצורך לא להיות, לומר קדיש וכו'. כמו ששאל הבית יוסף, למה שלא ילך לבית אבל? יש מצווה לנחם אבלים, אז אולי גם זה הרקע, אבל כאילו, אבל לדבר הרשות, כאילו, לצאת מהבית, זה כמעט לא עולה, ומי שכתב את הדברים האלה בצורה מאוד גלויה, זה בעל ערוך השולחן. גם לא הבאתי לכם את כל הסימן, הייתי צריך, אבל בכל מקרה, בעל ערוך השולחן כותב, ואני מקריא את ההתחלה של הדברים, הוא כותב, דע לך, זה לא מצאינו, לא בגמרא, ולא בירושלמי, ולא בשמחות, שאבל אסור לצאת מביתו כל שבעה. זה לא כתוב בשום מקום, אני אגמור את זה כמו הרייבת. כתוב שיש בעיה ללכת לבית כנסת בשבת, ויש בעיה ללכת לבית אבל. אני יכול להסביר את שני אלה, בלי לדעת שיש איסור לצאת מהבית. כלומר, זה לא כתוב בשום מקום שאסור לצאת מהבית. ועד תניא אבל, שבת ראשונה, לא יוצא מפתח ביתו, זה עניין אחר, ליציאה לבית הכנסת, כמו שהתבהר. ובירושלמי ובשמחות, פרק י' מפורש לעד יקן. כן, ותדע לך שכן, או שרב יהודה שם מסביר, וגם שבת שנייה, לא יוצא מפתח ביתו, כן, וכן בברייתא ששנו דברים שאבל אסור הם, לא חשבה כלל היצא מפתח ביתו. כן? ולכן הוא אומר, ברור שאין באמת, אין באמת איסור כזה. כן, עכשיו לזה הוא מוסיף את תרומת הדשן, עכשיו בוא נקרא את זה כבר ממנו. עדיה מצאתי, כן, בתרומת הדשן, וזה לשונו, שאלה, אם אבל שאב יצא מפתח ביתו בלילה, זוכרים שראינו פעם קודמת אם מותר לעשות מלאכה בלילה, על פי הגמרא בתענית? אז הנה דיון בתרומת הדשן, נצאת מהבית בלילה. ואם בתשובה, יראה עדה מקל בחי גבל בפני הצורך, לא הפסיד כולי על, דמוכח מהדה אמרינן לאחר ג' ימים הולך לבית האבל, דתם דינו יצא פתח ביתו כשלא ישכח אבלותו, שלך אצל בני אדם, וכשהוא מתבודד בביתו ואין אם הוא רק בני ביתו ניכר ונראה כמתאבל, ואם כן כשיצא בלילה ואינו מתערב עם החבורת בני אדם, אלא שהולך לישון בבית אחר, הולך יחידי או אחד או שניים הולכים עמו, לקה קנקפיידה, זה בעיה של התערבות חברתית. ככה מתאר את זה בעל תרומת הדשן. אז אם אתה יוצא מהבית באמצע היום, אנשים יראו אותך, שלום, מה שלומך, כן. אבל אם אתה יוצא בלילה בחושך, ואף אחד לא רואה אותך, הוא אומר, אין איסור. ככה הוא טוען, כן? ואז הוא ממשיך, אני מדלג, מביא עוד סיפור כזה מהמרדכי, בוא נדלג להלכה ד', ולמדנו מכל אלה שיציאה מפתח ביתו, אינו מהדברים האסורים באבל. ובוא נאמר את זה עכשיו בשפה למדנית של פוסט רב חיים, כשאני עושה רשימה של ניהוגי אבלות, זה לא ניהוג אבלות. זה לא שההסתגרות בבית היא מסמלת את אבלותך. אוי לא מראה אותך מסתגר בבית, הוא אומר, כך הוא מביא את צערו. הוא אומר בכלל לא. אלא הוא אומר הפוך, אחרת, שממילא כנו, וכיוון שאסור במלאכה, הוא מסע ומתן, הוא לטייל, תראו איזה יהודי, מזרח אירופי, מה יעשה חוץ לביתו? כאילו הוא אומר, בעצם אין לך סיבה לצאת מהבית, אבל הוא אומר, זה לא שאסור לך לצאת מהבית, אלא לאיפה אתה רוצה ללכת? למוזיאון? לטייל, תעבל, לעבוד, אסור לעבוד. אז הוא גם מוסיף, עוד כדי שיתבודד בביתו ולא ישכח אבל אותו כשילך אצל בני אדם, ומטעם זה אסור ללך בחול לבית הכנסת להתפלם, כשם שיש בני אדם הרבה, הוא רק חולק על הרייבת בזה, שגם באמצע השבוע בית כנסת נחשב איזה מין מקום חברתי, כן? ולכן אם באמת יש איזה צורך לאבל לצאת, עניין המותר לו במי אבלו, כגון בעניין דבר העבד, וחיוצא בזה, יכול לצאת בלילה ולא ביום, מפני תמיעת בני אדם. ואם הדבר מוכרח, כמו שהשר קראו לבוא, זה המרדכי שדילגתי, דווקא ביום, יכול ללך רק להתעטף שלא יכירו בני אדם, וכן אם הכרח לא לצאת לדרך, יכול לצאת. ובעצם תרומת הדשן, סליחה, ערוך השולחן, נראה את ההמשך אחר כך, ערוך השולחן, כשהוא עובר אל האיסור, אומר, תראו, זה לא כתוב בשום מקום. אז הוא לא הרייבד, שימו לב, הרייבד אומר, באמת מותר, הרייבד אומר. ערוך השולחן באיזשהו מקום משלב בין התפיסות. דיינו מצד אחד הוא אומר, כמו הרייבד, זה לא באמת נאסר עליך לצאת מהבית. מצד שני הוא אומר, אל תצא מהבית, אלא כן יש לך סיבה טובה, או אלא כן אתה יוצא מהבית באיזה צורה.
חשאי.
שבה אין לך התערבות חברתית עם אנשים, כן? תצא בלילה, בחשאי, תתחפש, תשים משקפי שמש, כאילו תלך עם הצברון למעלה, כך הוא מתאר, כן? אבל אז הוא עושה פה איזושהי שיטת ביניים שטוענת, אתה לא יוצא מהבית, אבל אין איסור לצאת מהבית. בוא נתרגם את זה לשפה של למדנים. זה לא אחד עם ניוגי אבילות לא לצאת מהבית. זה לא ניוג אבילות לא לצאת מהבית. אבל באמת, אבל לא יוצא מביתו. ככה ארוך השולחן מציג את האיסור הזה, שכאמור הרבה מאוד מהאנרגיה בראשונים הלכה בעיקר על שאלת בית הכנסת. כאילו, מה שבעצם מתאר ארוך השולחן, למה לך לצאת מהבית? לאיפה אתה הולך, כן? אז באמת ראשונים כמעט לא דנו בזה. בעיקר מה שהם דנו זה בשאלה אם אפשר לצאת מהבית. וכאן הדיון מתחיל כבר בספרות גאונית. וכאן יש לנו כמה גישות עקרוניות, אני בזה הפסקתי פעם קודמת, ואני חזרתי בזה עוד, הדברים יותר מדויקים היום. יש פה כמה גישות עקרוניות, א', האם באמת מותר או אסור ללכת לבית כנסת, ושנית, אותם שמצדיקים הלכה לבית כנסת, איך הם בדיוק מנמקים את זה. דיינו, האם הם טוענים שזה עולה בקנה אחד עם סוגיית הגמרא או לא, כן? וכאן הדברים מובאים, מי שרוצה לראות בוצר הגאונים על אתר, הם גם מצוטטים, בעיקר נמצא בריץ גיאת, בשערי שמחה, בהלכות אבלות, והרמב"ן בתורת האדם מביא את הכל, כן? כאן מה שהרמב"ן מתאר בתורת האדם אני קורא, זה בדפים, כן, הסליחה שאני קורא מתורת האדם, אבל זה בדפים, כן, ונקרא מהרמב"ן בדפים, בסדר? אני מקובל, אתה צודק, עדיף. כן, זה משורה 112, אוקיי? אז פה הרמב"ן מביא רשימה של ברייתות, נחזור לזה בהמשך, ואז הרמב"ן מביא את הברייתא שורה 124, אומר הרמב"ן, פירוש שבת ראשונה, שבת ממש, ואינו יוצא לבית הכנסת כאמר, כן, אבל שבת ראשונה אינו נכנס לבית הכנסת, כן, בשיטת הרמב"ני, אני מסביר שהוא לא כמו הרייבד, רק בשבת אל תצא, לדעת הרמב"ן, אל תצא כל השבוע כולל שבת. זו דעת הרמב"ן. ועל זה הוא כותב כך, לרבינו הייזה לשורה 128. ולעניין יוצא מפתח ביתו אפילו בשבת ראשונה, הכל כמנהג המדינה. איך עדי רגילי דמצלו בבית הכנסת, מקדים ועתי מצפרה מקם לציבור על הבית כנסת. שימו לב לעניין הזה. הוא מצד אחד רבי אומר שמי שנוהג ללכת לבית כנסת יכול, אבל הוא צריך לנטרל את המפגש בכניסה לבית כנסת. דיין הוא צריך ללכת לבית כנסת כדי להתפלל ולא כדי להיות במפגש החברתי. הייתי אומר במציאות ימינו שאחרי התפילה מתקבצים כולם ליד במדרכה ומדברים, כן? אז הרבי אומר, ואתה מסתלק מבית הכנסת, מהדלת האחורית למטה או משהו, ולא נמצא שם בכל הדיבורים, כן? אז בעצם זה ניסיון לפצל או לנטרל את המימד החברתי של ההליכה לבית כנסת. והוא ממשיך ואומר, ואחד הרגילים למיתה בבית היתים ובבבל, בכפרים כולי אלמא נפקא לבית הכנסת. בעצם הוא מתאר מציאות מאוד פשוטה, השאלה מאוד תלויה פשוט באיזו שאלה, ואתה יכול מניין בבית. אם אתה בכפרים, וכנראה האפשרות לארגן מניין בבית לא עומדה על הפרק, אז הם הולכים לבית כנסת. ומה שהניע את המנהג, אפשר פשוט לשמוע את זה באופן ברור בדברי רבי, זה היכולת לקיים מניין ללא בית הכנסת, והולכים לבית כנסת כדי להתפלל. זאת הסיבה. ואחד הרגילים, סליחה, ובקרחים במדינות גדולות, רובם יושבים בבתיהם, וראיהם בגומלי חסד באים עליהם, ומיעוט העילה לבי כנישתה, ויתה במקום אבילים ומצלה. וגאון אחר אמר, כיוון שגזרו חכמים באבל לא יצא מפתח ביתו, לא יצא כל עיקר, בניגוד לדברי רבי, לא לתפילה ולא לתלמוד תורה. למה? מפני ששמחה היא לא. כלומר, אומרים פשוטות, אי אפשר לנטרל בבית הכנסת את מה? את הממד הזה. אתה יכול ללכת לבית כנסת ולהגיד, באתי לפני התפילה ולא דיברתי קצת עם השכן לפניכם. לא, עצם ההימצאות במקום הזה היא... הוא מוכנה אותה שמחה. אלא אם כן רבים צריכים לו, לא? מאיפה הוא לקח את המושג הזה? היות והוא השווה את תלמוד תורה לתפילה. אז אנחנו מבינים היטב, זוכרים כשלמדנו תלמוד תורה ותפילין, מה הייתה השאלה הראשונה ששאלנו? הרי אבל חיה בכל המצוות, אז איך אפשר לפתור אותו, אפשר לפתור אותו מתלמוד תורה, נכון? ראינו אז כמה גישות על תפילין, קודם כל צמצמו ליום הראשון, וראינו גם את תלמוד תורה, את ההסבר, כי זה לא מצווה רגילה, כי זה משהו יוצא דופן, כי זה המזון, זה החמצן, זוכרים את כל הדברים האלה? כולל דעות שצמצמו להם, כל מיני, כי הוא מצווה. אז את ההליכה לבית הכנסת, ברור מדברי הגאון הזה, הוא מכניס באותה קטגוריה. בעצם, זה כבר לא הופך להיות שאלה, כמו שהרייבט תיאר אותך, תהיה בחברה או לא. זה גם לא הופך להיות שאלה של איסור יציאה מהבית. זה פשוט, זה מצווה, אבל צריך לקיים מצוות, אז צריך ללכת לבית כנסת. ולכן, את המושג של הרבים צריכים לו, מאיפה הוא יכול לייבא? מתלמוד תורה, בדיוק ראינו שאם הרבים צריכים לו בתלמוד תורה, אז מותר לו. אז הוא באופן ברור משווה בין איסור תלמוד תורה לבין איסור הליכה לבית כנסת, ולכן הוא מכניס את המושג של רבים צריכים לו, אז מותר. נגיד הוא החזן או משהו כזה, כן? והרב, רבי יצחק בן גיאת, מגדולי ספרד במאה ה-11, הכריע כמנהג רבינו הייזה לצאת לבית הכנסת ולהתפלל, וכך אמר, השתא לבית האבל הולך משלושה ימים ואילך, ויושב במקום המתנחמים, לבית התפילה לא כל שכן, ולכל בחומר הזה, הרי דיו לבא מן הדין להיות כאן אדון, סך הכל מה יכול להתיר? מה הוא יכול להתיר? סך הכל הכל בחומר? ביום רביעי ואילך. ואז הוא אומר, שלושה ימים הראשונים לבית האבל הוא דינו יוצא, לבית התפילה יוצא. זה כמובן, מבחינה לוגית, זה לא עומד בכללי ההסק הלוגי. אין לך שום דרך להסיק את זה. אבל הוא בעצם אומר שההליכה לתפילה נחשבת מצווה, והיה שמה שמניע פה את השיטה ההלכתית, מהו? שזה מצווה, כן? אז מאלו הוא אומר, אז אחר אתה יכול ללכת. באבל אתה לא יכול, אבל זה צורך גדול, אתה יכול ללכת. והוא מוסיף, הוא בירושלמי אשכחה, אז זה נגד הגמרא, ומה כתוב הברייתא בגמרא? שבת ראשונה, אינו יוצא מביתו, מה הוא עושה עם זה? הרי ברור שהברייתא בכ"ג ג' דיברה על בית כנסת. אומר הריץ גיאה, תראו איזה מהלך הוא עושה, הרמב"ן יקטול אותו, אבל תראו איזה מהלך. בירושלמי אשכחה נפליגי תנאי, אבי שמעון אומר, אבל בשבת ראשונה הולך לבית כנסת ואינו יושב במקומו. זו השיטה שהייתה חסרה בבבלי, והוא המקל שבחולן, תכף תראו מה הוא מפעיל, זה פלא פלואים. וההלכה, כי דברי המקל באבל, אלו דברי הרב זו, מילים מאוד פשוטות, מה בעצם מתאר פה הריץ גיאת, שההלכה הנהוגה בספרד, שהיו יוצאים לבית הכנסת, היא מעוגנת במסורת התלמודית. איך היא מעוגנת במסורת התלמודית? היות ובירושלמי יש דעה מקלה, והלכה כדברי המקל באבל, הלכה כאותה דעה. וכאן כמובן השדים שיצאו מרבצם, זה השאלה, האם הירושלמי הוא נספר, כשהוא מביא שיטה שלא מופיעה בבבלי, כדי להפעיל מולו את הכלל הזה של הלכה כדברי המקל באבל. וזה כותב הרמב"ן, ואינם דברים של עיקר. זה לבית האבל יוצא, הוא אומר בדיוק הפוך, אתה חשבת שבית כנסת יותר חשוב מבית אבל, מה פתאום? לבית האבל יוצא ששתיהן בתי אבלים הם ושמנם הם מתנחמים בהם. זה נמודים פשוטות, אומר הרמב"ן, אין כזו סתירה שתלך לבית האבל. אבל לבית התפילה? אבל לבית כנסת, הוא בעצם יצא מאבלותו, נכנס למרחב הציבורי הרגיל, הוא נמצא ב... אינו יוצא. הוא כבר אמרו, וזה משהו ציטט קודם שדילגתי, הוא מביא את זה מסכת צמחות, שאפילו להר הבית אינו יוצא כל שלושה. מכאן ואילך, להר הבית יוצא, ולא לבית כנסת. ומה לנו ולדקדוקים הללו, כל הפלפולים האלה אין להם מקום, למה? כיוון ששנוי ומפורש בגמרא בברייתא, שבת ראשונה אינו יוצא מביתו. אז הוא מאיר, להיכן קטני? הנה מה לשוק, מה יושב במקומו איקה? אלא לבית הכנסת כמה, אבל כי נפורש באח ברייתא גופה, באבל, וכך מפורשת נמי בירושלמי. ומה שהביא הרב זה משום רבי שמעון כן בירושלמי? אז אומר הרמב"ן, דבר פשוט, לא יפה כיוון. שהוא סוף הברייתא השנויה בגמרא שלנו, שימו לב לביטוי, גמרא שלנו מול הירושלמי, וזה הוא מצטט הכל, ואומר הרמב"ן, אני מדלג על כמה שורות, והדבר פשוט הוא, דקייבן דרבי שמעון דברייתא ירושלמית, זו פליג התנא קמא דגמרא דידן, ודידן לא תניא להלאה דרבי שמעון, ליתא לדרבי שמעון, במילים אחרות, אי אפשר להפעיל הלכה כדברי המקל באבל, על שיטה שמופיעה בירושלמי, כשהיא חולקת על בבלי. וכל זה לשבור דברי הרב יצחק בן גיאד, שהוא מנהיג לאבלים לצאת לבית הכנסת בחול. אבל הרמב"ן שלנו עושה מהלך פרשני, שלא בטוח שהוא נכנס במילים. הרי מה אמר הוויגון? אני חוזר ללשונו קודם. הוויגון כתב,
ולעניין יוצא מפתח ביתו אפילו בשבת ראשונה, הכל כמנהג המדינה. למה הכוונה שבת ראשונה בדברי רבי? לשבוע הראשון או לשבת קודש הראשונה? אפשר לקרוא את זה בשתי הצורות. הרמב"ן מציע, רית סגיאת הוא חיסר חשבונות. הוא אומר, זה ודאי דברים שלא מתקבלים. אבל הוא אומר, הרבי, הרמב"ן מציע שהרבי דיבר רק על שבת ולא על ימות החול. וכך הוא אומר כך. ועכשיו גם את זה הוא הולך להגן במסורת התלמודית. איך? וכל זה, אבל תשובת רבינו היי, שכתבנו למעלה, אפשר שהיא עולה, לא צריך לדחות אותה. ולא התיר הגאון לצאת לבית הכנסת בחול. אלא בשבת, לפי שאין אבלות בשבת, ויפרש הגאון שבת ראשונה, שבוע של ימי אבלות, בחול, וכן מפרש רש"י זאת. אומר הרמב"ן,
שכשרב היי כתב שבת ראשונה בתשובה, הוא התכוון לשבת קודש ראשונה, וכשהוא קרא את הברייתא, שכתוב בה שבת ראשונה, הוא פירש את הברייתא ששבת ראשונה, מה הכוונה? השבוע הראשון, זה מאפשר לי עכשיו להציע שהשבוע הראשון בלי שבת. עכשיו, אני אומר, הקושי הפרשני שאני מוצא כאן הוא שפשוטם של דברים, כשרבי כותב בלשונו שבת ראשונה והוא משתמש באותם מילים כמו הברייתא, יש להניח שהוא מצטט הברייתא. לדברי הרמב"ן מה עולה? שכשרבי כותב שבת ראשונה, את הברייתא הוא מפרש אחרת, כן? זה נראה לי משונה, אני אומר את האמת. אבל נראה שבניגוד הריץ גיאת של הרמב"ן לא היה קושי לשבור אותו, את רבי גאון הוא כנראה רצה לקיים, הפוך, רצה לקיים אותו ולאפשר את זה, ולכן הוא הציע, אבל זה לא נראה כל כך נכנס במילים של רבי, בגלל הקושי שתיארתי. רואי, כמה שהוא מציין הרמב"ן זה, וכן נהגו כדעת הזאת לצאת בשבת ולא בכל כל שבעה, ואז על זה מיהיה הרמב"ן, ותשמעו את מה שמתואר פה, חיים, זה מחזיר לדבריך. ויש לנו מה שיסמוכו בדברי אגדה. זה מצוטט לשולחן ערוך, הדברי אגדה האלה. שכך מצינו בפרקי רב אלעזר הגדול. ראה שלמה שמידת גמילות חסדים גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. וכשבנה בית המקדש, בנה שני שערים, אחד לחתנים ואחד לאבלים. ומנודים. והיו ישראל הולכים בשבתות ויושבים בין שני שערים האלו. והנכנס בשער החתנים, היו יודעים שהוא חתן. והיו אומרים לו, השוכן בבית הזה סמכך בבנים ובבנות. והנכנס בשער האבלים, והיה ספמו מכוסה, והיו יודעים שהוא אבל. והיו אומרים לו, השוכן בבית הזה ינחמך. והנכנס בשער האבלים, ולא היה ספמו מכוסה, היו יודעים שהוא מנודה. והיו אומרים לו, השוכן בבית הזה ייתן בלבך לשמוע דברי חבריך ויקרבוך. כדי שיצאו כל ישראל לידי חובתן בגמילות חסדים. ואנשי, משחרב בית המקדש, התקינו חכמים שיהיו חתנים ואבלים הולכים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. בואו נתרגם את זה לעברית מודרנית. בית המקדש הוא המקום הציבורי בהי הידיעה של עם ישראל. והשער שאתה נכנס הוא בעצם, אתה נמצא בתוך המסגרת הציבורית. מי שחרב הבית, מי הוא המסגרת הציבורית? בית הכנסת. בית הכנסת הוא הרחוב, הוא הפרהסיה היהודי. הזכרתי לכם בפעם קודמת את המאמר של פרופסור בליטשטיין. על איך מצוות ציבוריות עוברות לבית הכנסת. כן, הבולט שבהם, כי זה מופיע מפורש בריבש, זה הדלקת נר חנוכה בבית כנסת. איפה זה מגיע? הריבש כותב שהיות ואמורים להדליק בפתח הבית, והיות ומדליקים בפנים, אז איפה הרחוב של היהודים? איפה הוא נמצא? הוא, בית הכנסת הוא הפרהסיה היהודית, זה הרחוב של היהודים, ככה כותב הריבש, ולכן שם אתה תדליק בפומבה, זה הפרהסיה. בעצם מה שהרמב"ן מביא מדברי אגדה האלה, זה ממש פותח את השאלה. צד אחד הוא נימק קודם, שלמה בשבת הלך לבית כנסת, כן אבלות בפרהסיה, אבל זה לא שאתה בא לבית כנסת ומסתיר את זה שאתה אבל, כי אין אבלות בפרהסיה. אלא אתה עכשיו נכנס לבית הכנסת ומחמים אותך בפומבי, כך הוא כותב, אני קורא את זה. משחרב בית המקדש, כן, בבקשה. והמנהג שלנו שדופקים, אומרים ניחום אבלים, בנוי על הרמב"ן הזה, על המדרש הזה, כן? אני רק אגמור לקרוא את זה, בסדר? משחרב בית המקדש, התקינו חכמים שיהיו חתנים ואבלים, הולכים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואנשי המקום רואים החתן ושמחים עמו, ורואים את האבל ויושבים איתו על הארץ, שימו לב, קודם כל המנודה נעלם מהחברה.
טובה, פה לא מנדים אנשים, נכון? ויש פה תיאור כנראה שהוא יושב על הארץ וכולם יחד איתו, ושיצאו כל ישראל לידי חובתם בגמילות חסדים. יש פה גם הנימוק בסוף, הוא נימוק שצריך לתת עליו את הדעת. בעצם היה ראוי שכולם ינחמו אבלים, אבל לא כולם באים לבית האבל, אז כביכול מה עושים? כביכול האבל הולך עליהם. עכשיו אני לא אפתח פה עכשיו את תיבת הפנדורה בעיניי, ממש אין לי מילה אחרת, של אותם אנשים שיושבים שבעה ועסוקים בלחשוב איך יהיה נוח לכמה שיותר אנשים לבוא, ולכן הם עוברים מקום. האם זה מותר? יש איזה דיונים שלמים, הרי אסור לצאת מהבית, אז מה הוא עובר מקום? אבל אני רק אעיר זווית אחת, זה לא בכל שבעה, אבל לפעמים כשיושבים שבעה ויש שם אבלים שזקוקים לתמיכה יותר מאחרים, נגיד אני מדבר על מקרה ספציפי שאני מכיר, במקרה של אלמנות בגיל צעיר, וההורים של הנפטר יושבים שבעה והם מקור תמיכה, והם עסוקים בלחשוב מה הם כל החברים שיושבים, שנגיד הם גרים בעיר אחרת, כי יושבים בבית של הנפטר, ומה איתם, יהיה להם קשה לבוא, ואז הם עוזבים את האלמנה והולכים למקום אחר, ושיהיה נוח לאנשים. והאם הם חשבו, היו מודעים, לצורך של מי יותר חשוב, היא או החברים שגרים בעיר האחרת, מה נכון, מה לא נכון, זו סוגיה לא פשוטה, וכולם מבולבלים, ואף אחד לא יודע לחשוב טוב, כן? כלומר, סליחה?
אפשר גם הפוך, שהיא צריכה את התמיכה של כל הסביבה שלה שבעיר אחרת.
גם יכול להיות.
אם תישאר עם ההורים, אז היא לא תקבל אותה.
זה גם יכול להיות. אבל בכל מקרה, הדברי האגדה האלה, מה שהם מתארים זה כביכול, שמצד אחד, ברמב"ן בלי האגדה, מה לכאורה הוא אומר? למה תלך לבית כנסת בשבת? כי אין אבלות בשבת. אז בכלל, איך הגעתי לאגדה הזאת? האגדה הזאת כמעט אומרת הפוך. אנחנו רוצים שהוא ילך לבית הכנסת בשבת. למה? כדי שכולם יגידו עמוק ומנחם. זאת הסיבה. כי זה מצווה ציבורית, ניחום אבלים. זה לא מצווה פרטית.
בתחילת השנים כבר ראינו שהיו מנחמים גם בשבת.
נכון. נכון, נכון, נכון.
פעם ראשונה שבאים ניחום בשבת.
זה נכון, ועל זה כותב הרמב"ן.
יוצאים מבית הכנסת, כולם הולכים הביתה ויושבים איתו למצפה. בשבת.
אמת, אמת. וזה כותב הרמב"ן, למדנו מזה שבשבת יוצא אבל בין להר הבית, בין לבית הכנסת, וספמו מכוסה, אי, מה את פרסיה? ואף על פי שאין אבלות בשבת, כיוון שיש לו מנהלים ברגליו, מותר. כלומר, עוד פעם, לדעת הרמב"ן, כמו שראינו בשמועה רחוקה, זוכרים, די ניוג אבלות אחד, די בכך שאתה הולך עם נעליים, כדי שמה אנשים יאמרו לעצמם? שהוא הוריד מעל עצמו את האבלות. מצד שני, מה אנחנו בעצם מגלים? זו תפיסה שאני עוד צריך להעין בה יותר, אבל מה בעצם מגלים? זה לא שבשבת נמחק את האבילות. אני רוצה לחזור לנושא שעלה פה הרבה. האם אפשר לעשות פרס באבילות? האם זה אפשרי? אז עד עכשיו, עד שלא פגשתי את הרמב"ן הזה, אמרתי לעצמי, הדברים שבצינה הם הלהבה הקטנה שלא עושים את הפרס, כאילו, אבל כלפי חוץ, כביכול, זה לא מפריע לסדר הציבורי. כאן רואים תפיסה אחרת לגמרי. אני לא יכול להמשיך לנהוג בכל דברי אבלות בפרסיה. אבל מה, אני מוחק את זה, אני כבר לא אבל, אני בא לבית כנסת וכולם רק מסתכלים רגיל, כי בשבת לא מתאבלים, כאילו זה יכול להיות. אז אומר הרמב"ן, לא, שלך עם שפה מכוסה, ברגע שיש נעליים ברגליו, נגיד אצלנו הוא החליף לבגדים נקיים, אין לו קרע, הנה, הוא יראה להם שהוא מכבד את השבת, רק נגמור את המשפט, בסדר? ואומר הרמב"ן, ועושים כן להכיר בינו ובין המנודה. שימו לב, כמו למה שילך עם שפה מכוסה? כדי שלידעו שהוא אבל ולא מנודה. אבל היום, בואו עכשיו נחזור למה שתיארתי קודם, שהמנודים נעלמו, אז אולי, וגם אולי היום רגיל לגמרי, אבל הוא ממשיך ואומר, ויושב על הארץ, יושב לו, אז לא רגיל לגמרי. ומברכים בסוף ברכה הזו שאמרו, נותן שכר טוב לגומלי חסדים, והיא ברכה שלישית שברחבה, שחותמים בה משלם הגמול, עוד לא למדנו את הנושא הזה. כן, וכבר הזכרנו למעלה, שבת שאין אבלות בפרסיה, כי רבי אלעזר בן הורקנוס אמר, ראה שלמה, אז הולך לבית הכנסת, מוצא שם אבל, הרווחנו והרחבנו בזה העניין, אף על פי שראוי לקצר בו, מפני המנהגות המשתנים, וכך כן, עקיבא.
אולי יש צפי דינים, שהוא לא נוהג אבלות, אבל הציבור מנחם
בפורטו. יכול להיות, יכול להיות, אבל זה חומר למחשבה, על מה קורה בשבת אצל אבל. עכשיו כאן רק אני אעיר שכשעוברים לריטווה ושואלים איך הריטווה מנמק את המנהגים האלה ללכת לבית כנסת נגד הברייתא, אז שימו לב, בניגוד לריטגיה שאמר פוסקים כמו הירושלמי, בניגוד לרמב"ן שאמר מפרשים שבת שהכוונה שבוע ושבת קודש מותר, והוא באמת דוחה את הדעה שמותר ללכת כל יום, תראו מה עושה הריטווה. כותב הריטווה, ואני קורא, ואתה נהגו, זה שורה 186, ואתה נהגו בכל הארצות לצאת לבית הכנסת כל זין ואפילו בכל, ואמרו על רבנו יצחק בן גיאזל שכתב כן, אבל אומר הריטווה, ואין לא עיקר בגמרא, כלומר זה אכן נגד מה שכתוב בגמרא, לא פוסקים כמו הירושלמי, אז מה כן? ויש להקל במנהג מפני שבזמן הזה ישראל מעטים ואין יכולים להתפלל עם האבל בביתו. ואם, עכשיו תראו מה הוא מודאג, ואם יעשו כבוד לעשירים בזה, לא יעשו חן לעניים, ונמצאו מתביישים, וכדי שלא יימנעו מתפילה בציבור, בסופו של דבר השיקול שמנחה אותו זה איך יוכל האבל להתפלל בציבור, אם מפני המצווה ואם מפני הקדיש. זה לא משנה כרגע. הוא אומר, במציאות החברתית שהוא חי בה, אומר הריטווה, אני יודע שזה לא מה שכתוב בגמרא. אלא, במציאות החברתית שאני חי בה, הדרך היחידה לאפשר מניין לכולם זה שכולם הולכו לבית כנסת. כי ברגע שאני אגיד, מי שיכול, שבבית, מי שלא יכול, כבר לא, כבר זה לא ילך, וזה כן ילך, וזה לא מניין, זה לא למניין. וכאן הוא אומר, עכשיו, זה שזה יסוד בלכות אבל. מנסים לא להפלות בין עשירים לעניים, זה יש יסודו בסוגיות, בעיקר הגמרא בכתובות, התכריכים, שהיו, שרבן גמליאל, כשראה שהעשירים היו עושים תכריכים יפים ועניים לא יפים, אז הוא ציווה שיקברו אותו גם כן בתכריכים הכי פשוטים, כדי שלא יהיה מישהו שיתבייש, כן? דיברנו פה פעם על הקיטל ויום כיפור, זה דבר דומה, כולם עושים אותו דבר, הבגד הכי פושט. זה חולצה לבנה כזו שהיא לא אלגנת, יש כאלה שקוראים את הקפוטה של הרבר הלך, זה ממש יפה, כן? מה זה הקיטל? זה לבטל את המחיצה החברתית של הלבוש. זה הרעיון היסודי של הקיטל. כי ביום כיפור כולם שווים, כולם עומדים לפני המקום, וכל הגאווה שלך או הגדולה שלך נמחקת, מול המוות זה ודאי ככה. אבל הריטווה לפחות מבחינת שיטתו, מצד אחד הוא מקיים את הדעה ללכת כל יום לבית כנסת, מצד שני הוא לא טוען שזה כתוב בגמרא. עכשיו כאן ניכנס לתמונה בעיקר ארוך השולחן, והיסוד שהוא בנה קודם, הוא יפתח אותו ולאורך כל הסימן, לא רק במה שתיארתי, וזה הטענה היסודית שלו, בוא נראה את זה ברמה לפני שנעבור אליו, הוא של אמיתו של דבר, היות הוא מדובר פה בקטגוריה חברתית, אני רוצה להסביר, לא מדובר פה בניהוג אבלות, אלא ביסודו של דבר על מה מדובר, על שאלה, הצד הסוציולוגי חברתי, ממילא הוא אומר, זה מובנה בתוך המערכת, שזה משתנה ממקום למקום וחברה לחברה. אין פה משהו שהוא קבוע. כן? ותראו את הביטוי לזה ברמה. אני אפתח את זה ברשותכם. הרמה, זה לא נמצא אצלכם בדף, בסדר? אבל זה מסימן, כן, בבקשה, תשאל. למה הוא לא יכול להיכנס? בהנחה שהוא לא נטמע, אתה צודק, שאלה טובה. אבל נכנס להר הבית, להר הבית מותר לך באמת להיכנס. זה להר הבית. זה להר הבית, להר הבית באמת נכנס. רק הר הבית, לא לעזרה.
המקום שאיפה שהמורה דרך מראה לנו את השער האבל, זה באמת חוץ לה. אז יכול להיות שהם נכנסו בכלל, אפשר ללמוד את כל העסק הזה, לא עניין של תפילה, לא עניין של עניין של ייחוד הר הבית כדי לייחד את העם.
אפשר. עכשיו תשמעו את הקצת בשולחן ערוך, בסדר? בשין צדי ג' סעיף א', אבל ג' ימים הראשונים אינו יוצא לבית האבל, לא לבית הקברות, דיכן ואילך, אם מת לאחרים, מת בשכונתו, יוצא אחר המיטה לבית הקברות וכו'. כותב הרמ"א, ולא ראיתי נוהגים כן עכשיו, מהדין הזה שאבל אחרי שלושה ימים יוצא מהבית, כבר כאן, נראה מי את ערוך השולחן, אז מה זה לא ראיתי נוהגים?
זה מראש מערכת נזילה שצריך לראות אותה בהקשר של החברה שאתה חי בה. זה מושג הלכתי מראש תלוי הקשר. והוא ממשיך ככה, כי אין אבל הולך לבית כברות או לבית אבל, כל שיבה לא ראיתי שבכלל הולכים, ואפשר שלאו חיובו. כלומר, זה שהברייתא אמרה שהוא הולך לא חייב אלא רשות הוא. ומאחר שעכשיו אין מתנחמים כמו בימי, וכאן הרמה נותן איזשהו קצה של חוט שמי שיפתח אותו בעיקר זה ערוך השולחן, שהשאלה שאתה הלכה לבית אבל תלויה גם באופן שבו מנחמים. אז בואו מיד נקרא את זה. רק לפני שנעבור אליו, אני ברשותכם קורא את הדברים של המקום בבית הכנסת. כן, סעיף ג', האבל אינו יוצא בחול לבית הכנסת, אבל בשבת יוצא, וכן לבית המדרש, ואנו נוהגים, זה דברי המחבר, שכל יום קריאת התורה יוצא לבית הכנסת, כנראה שהמציאות שהייתה, שלא הייתה אפשרות להביא ספר תורה לבית פרטי, ולכן כותבים פוסקים גם ספרדים, שאם אפשר להביא ספר תורה לבית פרטי, גם לשיטת המחבר עדיף שביום שקוראים בתורה, שהוא לא ילך לבית הכנסת. כותב הרמה, ובמדינות אלו נוהגים שאין יוצא אלא בשבת. ואז יש לו פה דיון שלם, מה קוראים הוא מוהל וכו'. ואז בסעיף ד' כותב המחבר, הנוהגים כשהם אבלים שלא לשנות מקומם בבית הכנסת בשבת, יפה הם עושים. והסיבה היא שהוא חושב ששינוי מקום בבית הכנסת בשבת הוא פרהסיה, ולכן המחבר פוסק, וככה נוהגים הספרדים, שאבל לא משנה מקומו בשבת. כותב הרמה, ויש אומרים שגם בשבת ישנה מקומו, וכן המנהג פשוט, ואין לשנות המנהג. כן, וזו דעת הרמה, שאדם משנה מקומו גם בשבת. בעצם אותה מחלוקת שראינו קודם, השאלה בעצם איך לקרוא את שבת, נמצאת כאן. עכשיו, אז זה בא לרוח השולחן, וכותב, אני מקריא הרבה מעבר למה ששמתי בדפים, וכותב כך, אני קראתי לכם קודם את סעיף ד', אוקיי? אז הוא כותב, שנייה, בסדר, אני מיד אמצא את זה.
מה שציטטת זה ספר.
כן, אז הוא כותב ככה. הנה. ואין, רק שנייה, כתב רבנו, הנה. הוא מביא את הרמה בסעיף ח' שבזמן הזה לא הכין לבית אבל כל שיבה. כותב ארוך השולחן, וכוונתו של הרמה, בזמן הקדמון היו סדרים מיושרים מתנחומי אבלים. היה להם מערכת שלמה של מעמדות ומושבות, אבל לא כן אתה בהבנותינו, שרק ההולך לנחם אבל יושב מעט והולך לו. ואין אצלנו מקומות מיוחדים לאבלים, ומקומות מיוחדים למנחמים, כמו שהיה בימי קדם. ובעצם מה היה טענה? שבימינו אין אפשרות שתשב בצד שלה, של האבילים, למרות שלכאורה למה לא תשב נמוך על כיסא, כן? אבל הוא כאילו אומר, הסוציולוגיה של בית האבל השתנתה. או קודם דיברנו על סוציולוגיה, סליחה?
אני יודע שהיה פעם
משהו אחר. אני יכול לספר לך שפעם היה באמת הרבה דברים אחרים, המעמדות והמושבות, אתה שמעת על זה פעם? היו עושים בוצרים ועושים כל מיני ברכות וכל מיני כוסות יין וברכות, טקסים שלמים שהיו עושים. עכשיו, זה תקסים שאנחנו לא עושים עכשיו, כן?
שישים הייתי בלוויות ככה, שהלכו למקום, למקום, אמרו קדיש, אמרו...
כן, וזה נכון, כן. עכשיו, הוא כותב הרמה, רק שנייה, ארוך השולחן עוד, על השבת ראשונה, וזה השרביעית. הנה, אני קורא עוד פעם את דברי, הנה, כותב ארוך השולחן בסעיף י"ב. כתב רבנו הרמה, ואם רוצה שלא לשב במקומו שבוע שלישית ולדבר הרשות בידו, עכשיו את זה לא ציטטתי, זה סעיף ג'. ועכשיו כותב הרמה, אני מקריא, לא, זה לא בסעיף ג', סליחה, זה בסעיף ב', סליחה, בסעיף ב'. ועכשיו נוהגים שאין יושבים במקומם כל 30. זה מה שתיארתי קודם. אז מה קרה בסופו של דבר למושג הזה? עבר לדין 30. ועל אביו ואימו כל י"ב חודש. אז העבירו אותו למסגרות המוכרות, כותב הרמ"א, ואין למנהג זה עיקר. ברור שלא. לפי מושגי הגמרא, זה שבת ראשונה, שנייה, שלישית, אבל הוא הרמ"א. מכל מקום, אין לשנות מן המנהג, כי כל מקום לפי מנהגו. גם על זה כותב בעל הרוחה. בכל, בכל. השבת זה סעיף ד', אבל לפי דעת הרמ"א זה גם בכל וגם בשבת. וזה כותב ערוך השולחן, ואני קורא את הדברים שלו. ולעניות דעתי, נראה, יש למנהג זה שורש. כלומר, מה כתב הרמ"א? אין שום שורש למנהג לשנות מקום בבית כנסת כל י"ב חודש על אביו ועל אמו. כותב ערוך השולחן, יש לו, למה? וכבר כתבנו, דכל מנהגי תנחומים אין איתנו, וכמעט שנבטלו כל המנהגות הקדמוניות. ולכן גם זה אי אפשר לנו לחלק בין שבת שני לשלישי ובין שלישי לרביעי. בעצם מה הוא אומר? מושגי הגמרא נאמרו בהקשר מסוים של נוהגים שנהגו אז בניחום אבלים. עכשיו נעלמו המנהגים של ניחומי אבלים, אם אלה מי נעלם? השבת הראשונה, השנייה והשלישית, אבל זה לא שזה נתעדה. הוא פשוט נדבק למושגים הלכתיים שעדיין יש להם אחיזה. מה עם המושגים האלה? הוא קורא, אני ממשיך להקריא. ולכן תפסנו בדין בית המדרש, או בית הכנסת היה צריך לומר, כבדין שערי אבלות 30 ועל אביו ואמו י"ב חודש, ונכון הוא. עכשיו הוא אומר, ואין זה סתירה לדברי הגמרא, אל תחשבו שזה לא עולה בקנה אחד עם הגמרא, למה? אז הוא כותב, כי דברי הגמרא בעניין זה הוא רק מנהגה באלמה. ואיך היא דנהוג נהוג? והרי בזמן הגאונים וכן באשכנז ובזמן הריבש נשתנו המנהגים. כבר בעצם הוא אומר גם את כל הדיון על בית הכנסת, הוא לא הכיר את הריטווה כנראה על מועד קטן, אבל כל מה שהוא בעצם אומר כתוב בריטווה, רק בעיבוי של ערוך השולחן. בעצם הוא אומר, בעוד שהריטקיאט והרמב"ן, מה היה כל הדיון, איך זה השתלב עם המסורת התלמודית, כן? איך זה משתבץ בתוכו, אם הברייתא אמרה שבת ראשונה אינו יוצא, אז איך הם הולכים לבית כנסת כל יום? אומר ערוך השולחן, מראש המושג הזה הוא מושג שתלוי מנהג, או אני אומר את זה, תלוי הקשר של ניחומי האבלים ומנהגי הניחום. ולכן הוא אומר, זה מובנה במערכת, שזה יכול במקומות שונים, בתקופות שונות, לאמת דפוסים חדשים שהם אלה שמיישמים את הרעיון הזה. ולכן הוא כותב, וזהו שמסיים רבנו הרמ"א, כי כל מקום לפי מנהגו. ורבינו הבית יוסף כתב בסעיף ג', האבל אינו יוצא בכל לבית הכנסת, אבל בשבת יוצא. ואנו נוהגים שבכל יום קריאת התורה האבל יוצא לבית הכנסת, וכתב רבינו הרמ"א, במדינות אלו נוהגים שאין יוצא בשבת, הרי מפורש, בכל דברים אלו תלויים במנהג. זו עיקר הטענה של ערוך השולחן. הדברים האלה הוא מאוד מצוא חן בעיני הרב טיקוצ'ינסקי. והוא, זה נסיים, הוא מציין בסעיף י"ג בפרק כ"א, זה לא בדפים, בסדר, אבל שזה מתי יצא מביתו, כן, אז זה כותב הרב טוקצ'ינסקי, אבל אינו יוצא מביתו כל שבעה, הטעם הוא שלא יתערב עם אנשים וישיח דעתו מאבילותו, גם אין לו בשביל מה לצאת מביתו אחרי שהוא אסור במלאכה או במום וטיול, ואינו יוצא אפילו צורך מצווה, כגון לברית מילה ולשמוע ברכת חופה וכל כדומה, ואף לא למצוות לוויית המת וניחון אבלים, אלא לצורך מצווה שחייב בה. כגון, כמו למה הוא לא יוצא למצוות האלה? כי אני אסביר מה בעצם מיוחד במילה או חתונה או לוויית המת. יש להם מכנה משותף ברור. מה המכנה המשותף? שהמצווה מתקיימת בלעדיך, אבל יש עניין שכל שיש יותר אנשים זה נחשב יותר מכובד, כן? ברית מילה, כמה, צריך מוהל ואבא, זה מה שצריך, ותינוק, כן? לא צריך הרבה יותר מזה. אבל אם יש 20 או 30 או 40 אנשים, זה יותר מכובד, מעין ברוב המדרק לוויה. אנחנו מודדים כבוד למת, לפי גודל הלוויה שלו. מי שמכיר את הסוגיה בכתובות בדף י"ז, האם בטלים תלמוד תורה ללוויה? הרי האמת היא קבר גם בלעדיי, למה אני יוצא, למה אני לא יוצא, כן, איך אני מראה כבוד. אז פה אתה מכניס מערכות שיקולים מסוימות וכו', אבל כאן מה באים לאבל, מה אומרים לו? אבל אתה, יש לך פטור, כן, אתה עכשיו לא יכול. אז לכן למצוות האלה, שבעצם הדבר היחיד שאתה תוסיף למצווה, מה הוא? שאתה תאבד גודל הקהל, נכון, זה יותר יפה, אני אומר לאדם שהוא לא אבל, לך, זו מצווה, כן? זה התנהגות נכונה. אבל באמת, זה אומרים לו, אם זה הערך המוסף שלך, אתה לא תעשה את זה, כן? לומר זאת תפילה, למשל, למה מי שאמר ללכת, אמר תלך? כי אתה צריך להתפלל, כן? זה לא בא לעבוד, שיהיה מקום שיהיה 100 אנשים בית כסת, שיהיה 101, לא. כי אתה צריך להתפלל, כן? ולכן הרקע הזה בא החילוק הפשוט. בצורך מצווה שחייב בה, כגון לקחת תפילין או ציצית, או למול את בנו, הוא צריך לעשות את זה. ודאי צריך לצאת, אף תוך ג' ימים, הוא שולח פה לתשובת הראש, ודאי אומר שצריך לצאת, מתי עדיף לצאת? בלילה, התשובה של תרומת הדשן, הוא כותב שבעיקר להקפיד לא לצאת בשלושה ימים הראשונים. כן, ופה למטה בערה הוא מפנה לדברי בעל ערוך השולחן וכותב, אני מקריא, בזמננו לא נהוג חלוקת ארבעת השבועות, יש חילוק רק בין זין ל-30, וכי מדובר בכל האחרונים, וצדק גאון ישראל בעל ערוך השולחן, אשר בער ארבעת השבועות נאמרו בנגיע ללכת לבית הכנסת, שם בא בין אנשים, לפי מין אגם, שנהגו מלפנים להוליכו לבית הכנסת, לנחמו, לבותו לביתו, הוא כותב, מאין מנהג ניחום אבינו שנהגו בשבת בשערי הר הבית, מה שאנחנו גם לא נוהגים, וכן הוא בירושלמי, וכיוון שנשתנו מנהגי ניחום בבית הכנסת, לא נהגו עוד החילוק בארבעה שבועות, כן? טוב, אז זה עד כאן. אני רואה שאיסור שאלת שלום נעשה בפעם הבאה.
זה לא פשוט החילוק הזה שאתה אומר. האדם יש חיוב שזה מנות חצת. זה לא...
זה נכון. אבל עדיין...
החילוק הזה הוא לא חילוק גד באותה מובן.
נכון. נכון.
זה שזה רוב אחד מסוכת. זה הופך להיות מאוד חברתי. שהוא לא...
כן, אני מסכים. עכשיו רק נוסיף בשולי הדברים, האם אדם שהוא יושב שבעה יכול בלילה ללכת לישון בביתו, נגיד הוא יושב שבעה בבית אחד, הוא רוצה לישון בבית אחר, אז לפי תרומת הדשן מותר לו, בערב, אחרי שמתפנה, נכנס לו אותו ועיסה. ראיתי שהרב עובדיה בספר שלו לאבלות, חזון עובדיה, כן? אז שם הוא דן באדם שרוצה לשבת של האבלות, לנסוע הביתה. האם הוא יכול לנסוע? אז מישהו שאל אותו, היה חכם, הוא אמר, הוא רוצה לנסוע הביתה כדי שבבית הוא יחנך את ילדיו לשבת, יעשה להם קידוש. אבל הוא אומר, נו, לדבר מצווה, מותר לצאת לדבר מצווה, כן? והוא אומר, לא יודע שאלך הביתה. האם סתם כי הוא אוהב להיות בבית? לא יודע, לא שאלו את הרב עובדיה, כאילו הוא צריך לדעת להיות יודע לשאול, כן? אבל הרב עובדיה כותב זה מותר, כן? לגבי המעבר לבית אבל אחר, מה שתיארתי קודם, אני תיארתי מהצד של לשים לב ל... מה זה עושה לאבלים שנשארים פה, כן? האם זה, כלומר, תראו את התמונה הרחבה, הרב טוקצ'ינסקי כתב שם שלום מזמש, לדעתו אסור לעשות את זה על פי דין, כי אסור לאבל לצאת מביתו, מה אתה הולך למקום אחר? אתה מתחיל לשבת שבעה במקום מסוים, תשב פה שבעה. כך הוא כותב, אני יודע שזה מאוד נפוץ, ואני לא רוצה פה לעורר שדים, במיוחד אם מישהו עשה את זה, כן? אבל... אני נמצא את זה שנייה, בסדר? בוא נמצא את זה שנייה. טוב, אני לא רואה את זה פה כרגע. אני אחפש את זה, אוקיי? אני אבדוק את זה, בסדר? טוב, בואו נגיד משהו קצר, פרשת שבועות. יש פרשת בחוקותיים, מדינה דגמרה, אמורים לקרוא אותה לפני שבת, לפני שבועות. אתם יודעים את זה? כך כתוב מפורש בגמרה במגילה, שעזרא תיקן ישראל, שבשבת לפני עצרת קוראים בכללות שבתורת כהנים. ובכלל צריך לדעת שהמניות של פרשת בחוקותיים פעם היו מאוד גבוהות. למשל, במשנה במגילה כתוב שפרשת בחוקותיי צריך לקרוא אותה מתי? בתענית ציבור. זו הייתה קריאת התורה הקדומה בתענית ציבור. היו קוראים ברכות וכללות. עכשיו, שני הדינים האלה, הדבר הכי מוכר לנו זה שאנחנו לא עושים את זה, כן? כבר התוספות במגילה, אני אקריא לכם את זה, במגילה בלמד א' עמוד ב'.
התוספות במגילה כותבים על דברי הגמרא שם, הכללות שבתורת כהנים קודם עצרת, אז הם מביאים שם את השאלה הבאה, אני קורא, רק שנייה, הנה, אוקיי, הם מתחילים ככה, שאלו בית המדרש רבינו ניסים, למה מחלקים פרשת ניצבים וילך לשניים, שיש שתי שבתות בין ראש השנה לסוכות, ולא יום הכיפורים, ואין מחלקים מתות מסי שארוכות יותר? שאלה טובה, עכשיו תראו את התשובה. והשיב, לפי שבאתם ניצבים יש כללות שכילל ישראל ורוצה לסיימם קודם ראש השנה. אז זה מתחיל לגרור אותם לדיון שלב סביב השאלה ש... האם אנחנו לא אמורים לקרוא כללות של תורת כהנים, דיינו כי תבוא לפני ראש השנה. מה בעצם הוא אומר? עשינו את זה כדי שנקרא ניצבים לפני ראש השנה, אבל אני אמור לקרוא כי תבוא. כן, ועל זה הם אומרים, נראה לי הטעם שאנו מחלקים אותם, כפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת קודם ראש השנה, בפרשה שלא תהיה מדברת בכללות כלל, שלא להסמיך הכללות לראש השנה. ומטעם זה אנו קוראים במדבר סיני קודם עצרת, בשנה שלא שנה מעוברת, תמיד פרשת במדבר היא לפני שבועות, ולא בפרשת חוקותיי, כדי שלא להסמיך הכללות של חוקותיי לעצרת. כן, ובעצם מה רואים כאן? שבניגוד לדין הגמרא, שאתה אמור לקרוא את הכללות לפני עצרת, אנשים עשו מחיצה בין הכללות לבין עצרת. ודבר דומה גם קרה כמו בתענית ציבור. בעוד שבתענית ציבור אמורים לקרוא אותם, אמורים לקרוא ברכות וכללות, אנשים לא רוצים לשמוע ברכות וכללות. ומעדיפים מה לשמוע בתענית ציבור? השם השם, כן רחום וחנון, והוא סולח ומוחל, כן? ובעצם מה שעומד על הפרק, אני אמר את זה בצורה פשוטה, מה שעומד על הפרק זה מה נכנס לאוזניים שלנו במפגש הזה עם פרשה כזאת, עם ברכות וכללות. האם אני שומע פה תוכחה שבאה ללמד אותי אורחות חיים, ונכנסת לאוזניים, ובתענית ציבור, במיוחד בתענית שמתענים על הצרה, אני לא מדבר על תענית של, של, של החורבן, ותענית גשמים, בעצם התפקיד של התוכחה הוא פשוטו כמשמעו, שמה אדם יאמר לעצור, בטח בתעניות גשמים, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם באיתם. ושאדם גם יאמר לעצמו בצורה גלויה, אבי בחוקותיי תימסו, אז שהשמיים שכונים, והשמיים יהיו נחושת, כן, ולא ירד גשם. ובאופן דומה, לפני עצרת. בעצם מה זה הברכות וכללות? זה הברית שלפני שאדם מקבל תורה, מה צריך לומר לעצמו? לדעת שתורה זה דבר מחייב, ואם שורים את התורה, אז יש ברכה, ואם לא שורים אותה, אין ברכה, כן? ולעומת זאת, המנהגים שלנו, וזה בואו נוסיף את המנהג שיסודו בספר חסידים, שלקרוא את הקריאה בכל נמוך, ויש מקומות שמקפידים לקרוא אותו מהר, ועל פי ספר חסידים גם לא מעלים לתורה את אדם אחר, אולי הבעל קוירי יקלל אותו, כן? אלא מעלים לתורה את הבעל קוירי בעצמו, כן? יש פה התייחסות לברכות ולכללות, לא כדברי תוכחה, שנכנסים לאוזניים, ושבעצם אדם שומע את שני הצדדים, וזה מעורר אצלו את כוח הבחירה ואת כוח התשובה, אלא אדם יותר שומע את הכללה שבדבר, וזה פשוט דבר לא נעים, וצריך כמה שיותר להרחיק את זה, ולרצות שלא לשמוע את זה, ושזה לא יקרה. כן, לכאורה היה צריך למקום לקרוא את הבעל קוירי, את מי היה צריך לקרוא לתורה. אתה לא יודע מה רב, אבל מי שיודע להוכיח, כן? את רב שלום שפדרון, כן? לא יודע, בן אדם שיודע לקום ולהוכיח. עכשיו, זה חלק מ... בחלקו אני מניח, כן, בבקשה.
מי שצריך לקבל את התוכחה.
כן, אני מניח שבחלק, אני מניח שבחלק זה קשור ב... נדבר בעיקר על התעניות. זה בחלק קשור בצרות שיהודים עברו. בוא נאמר ככה, כשהכללות התקיימו, אז הרבה יהודים אמרו לעצמם שכבר נשמע דברי נחמה, וזה ברור לי לגבי תשעה באב, ששם מעיקר הדין היה צריך לקרוא את חטא המרגלים, לא את, את הברכות והכללות. אבל אנשים, הבית חרב כבר מאות שנים, כנראה מעבר מחטא המרגלים לכי תוליד בנים הוא מתרחש בתקופת הגמרא. כבר 300 שנה הבית חרב, הבנו שבאמת הכללות מתקיימות. אנשים אומרים, בואו תתן לנו איזה תקווה. אז זה ברור לי שזה ברקע.
ואולי מה שאני יכול בשלוות נפש פה לקום ולהגיד, שמו חבר'ה, אולי צריך לקומם חזרה את הרצון לשמוע ברוכות וכללות, כן, דיברת קודם על הציונות, כן? כלומר, אולי בשבוע של יום העצמאות מותר מה להזכיר לעצמנו, שאנחנו צריכים לשמור על הדבר הזה שקימלנו ולדעת שהוא על תנאי, וזה מחייב אותנו, כן? אולי אני יכול לעשות את זה, כי אנחנו רואים אופק של ברכה בחיים, לא אופק של כללה. וגם ברור לי, ושזה גם קשור בקושי שקיים, אני חושב אולי בטבע האנושי, לקבל תוכחה. כי אף אחד לא אוהב לחשוב שהוא לא בסדר. אף אחד לא, כשמוכיחים אותו בדרך כלל, התגובה היא לא, תודה רבה, באמת, עזרת לי מאוד, כן? פעם אחת הצלחתי לעשות את זה. אבל זה היה משהו קל. אני, האוטו שלי נשטף בעיקר בגשמים. הגשם מאחור בבית שמש היה מבול, הוריד לי את כל האבק של הסופות חול שהיה לפני כן. אבל פעם אני גר בעיר שיש בה הרבה אנשים שנקקים את האוטו. אז אחד הוציא את הראש מהאוטו ואמר לי, האוטו שלך מטונף, תשטוף אותו. ושאתה אומרת לו, מה אתה עושה? לא יפה. אמרתי לו, תודה רבה, אתה צודק. והוא נדהם, כן? אבל זה התוכחה זה קל. אבל כשמוכחים אותך דברים אמיתיים, לא שטויות, כן? האם אנחנו יודעים לקבל תוכחה? האם אנחנו יודעים לפתוח את הלב? האם אנחנו מסוגלים להגיד, אולי אני לא בסדר? אולי אני טועה? אם אנחנו יודעים להוכיח, יאללה טוב.